מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אהלן חברות וחברים, יש לנו מאורחת מקסימה מקסימה, נטלי מרשל. קודם כל, אהלן נטלי, מה שלומך?
אהלן.
אהלן.
כיף גדול להריח אותך, וכמובן השותפה האחת והיחידה שלי, עורכת דין שירי וייס. אהלן שירי, מה שלומך?
אהלן, מה העניינים?
אני משתדל.
חשוב.
כן, כן. אז זה נטלי מרשל אצלנו בתוכנית, מה שלומך?
נהדר.
למי שלא מכיר אותך, ככה בכמה מילים תספרי לנו.
אז זה נטלי. יש לי חברה שמתמחה בתחום של שיווק פרויקטים בתחום הנדלן המניב. אני מלווה יזמים עוד משלבים שלפני היתר, דרך המיתוג של הפרויקט, כל היחץ, מערך שיווקי, דיגיטלי, קמפיינים, עד מסעים ומתנים בפועל, חוזים, חוזה נגמר, אני הולכת. פרויקט מסתיים, אני הולכת יותר נכון.
כאילו, מה זה אומר חוזה נגמר? חתם חוזה עם סוחרים?
עם סוחרים, כן.
אוקיי, ואז את עוברת בעצם לפרויקט חדש?
פרויקט חדש, אבל לרוב זה פרויקטים באמת גדולים, של מעל 40-50 אלף מטר, אז זה תהליכים מאוד ארוכים, זה סביב 4-5 שנים ליווי, עד שכל הפרויקט באמת מאוכלס, וממשיכים...
4-5 שנים אפילו יותר, נראה לי, לא? אם זה משלב היתר, עד שהוא כאילו...
פחות או יותר אפשר לבוא ולהגיד, 3-4 שנים כזה, התופס 4, בשאיפה לסיים את הבניין. לפני תופס 4, זה לא תמיד עובד, חצי שנה אחרי, ולהתקדם הלאה.
כן.
כאילו, מה בעצם קורה בשלב הזה של אתם בודקים איזה סוג של משרדים לעשות, איך לעשות אותם, כאילו, איך זה עובד, כל אותו שלב, כל אותם שנים האלה?
אני חושבת שהמחשבה הראשונית שבא יזם ולוקח שטח, זה לנסות לחשוב מי הולך להיות הסוחר הסופי שלו, ומה צריך להיות שם כדי שיתאים את הצרכים של הלקוח הספקולטיבי העתידי שלו, ולא מה שיש לו, מה שהוא רוצה או מה שמתחשק לו. ואם אנחנו נמצאים באזורי תעסוקה שנמצאים על צירי רכבת, אם זה יהיה חברות הייטק, או זה עורכי דין, או עורכי חשבון, אם זה תעשייה, תלוי מה הולך להיות שם. אם זה בניין למחירה שנמצא יותר בפריפריה, בתוך השכונות נקרא לזה, וזה הולך להיות למחירה. צריך באמת לחשוב שנייה מי הלקוח הסופי ומה הולכים לבנות שם. לייצר קומות שמתאימות לסוחרים הפוטנציאליים, לייצר אווירה, אקוסיסטם. היום יזם חייב לבוא ולייצר פרויקטים, שזה פרויקטי ענק, אני מדברת עליהם, שהם במחשבה על העובד שמגיע בסוף בבוקר לעבודה, ומה הוא רואה מול עיניו, ומה יש לו. צריך לתת לו איזשהו ממש...
בוא נדבר על זה באמת רגע. כן. כי כל השוק באמת השתנה. פעם לא סופרים את העובדים. היום העובד הוא המלך. מאז הקורונה, כאילו, העובד הוא המלך. את רק רוצה שהוא יהיה מבסוט, שהוא יבוא בכיף לעבודה, שיבוא לעבודה.
שישאר.
שיעבוד מהבית, שיעבוד מהחלל, רק כאילו, יישאר בזה, כי באמת, העולם השתנה, כאילו, זה לא מה שהיה פעם.
העולם השתנה.
השתנה ומשתנה.
משתנה ומשתנה. אני חושבת שבקורונה באמת חווינו משהו מאוד קיצוני, שאף אחד לא הגיע לעבודה. חוזרים עכשיו למודל שהוא מודל היברידי, של יומיים, שלושה בעבודה. אני באופן אישי כנטלי פחות מאמינה שזה יחזיק לתקופה ארוכה, אולי יום אחד בבית, אבל זו דעתי. ואני חושבת שכן נראה פה איזון יותר בשלב מאוחר של 3-4 ימים במשרד. ובסוף העובד יש לו את הכוח, זה נכון, וזה לא תמיד נכון, זה תלוי איזה עובד, באיזה טייטל הוא נמצא.
וגם בתקופה גם, איזה תקופות.
בתקופה, וזה בודד. זה עובדים מאוד בודדים, שאתם מדברים על המתכנתים של העובדי הייטק הטלנטים.
לא רק. אני יודע שתקופות מסוימות גם מסעדות סבלו וסובלות עדיין.
אבל זה לא משנה, כי כרגע
זה לא קשור למשרדים.
זה לא קשור למשרדים, זה לא קשור לכוח עבודה שלא רוצה לעבוד. שחסר כוח עבודה בארץ, שמסכילו מסעדות. עוד פעם, אני שהייתי בת 17, מלצרתי אחרי הצבא. מלצרתי, כי זה מה שעושים, והם אנשים פחות רוצים לעשות את זה משום מה. אז זה משהו אחר. אבל כשאנחנו מדברים על משרדים, העובדים שמדברים עליהם, המפונקים עם הגלידות וכל המשתמע, המסיבות בחול, זה עובדי הייטק. והם לא כאלה רבים בסופו של דבר.
אז מה זה בעצם כל האקוסיסטם הזה? בוא נדבר על זה.
האקוסיסטם זה בסוף העובד צריך לבוא לעבודה. קודם כל צריך לעזור לו לבוא לעבודה. היום לבוא לעבודה בתל אביב, אם אתה לא גר בתל אביב,
לא קל.
זה קצת מאתגר, אני
קורא. כן, לא קל.
אז עם חברה, אני אקח את זה לנושא טיפה אחר, עוברת משרד, היא צריכה לראות איפה רוב כוח האדם שלה נמצא. איפה ה-80% נמצאים, כאילו, בתל אביב, בצפון, בדרום, ולהתמקם שם. העובד צריך שיהיה לו קל להגיע לעבודה, גם בין אם זה ברכב, שתהיה לו חנייה, כי אין היום יותר מדי הרבה חניות, בין אם זה בתחבורה ציבורית, שזה המסה העיקרית שמגיעה.
כאילו, שזה ציבורית, ממוקם על ציר כזה
על ציר רכבת. חייבים, כאילו, היום אין דרך אחרת לטעמי. למגה פרויקטים לא להיות על ציר רכבת, זה בלתי אפשרי. כי ככל שהרכבות בארץ משתכללות, ככה יש פחות ופחות חניות. ובסוף
כן.
אתה...
זה מגמה, זאת מגמה. כן.
אין חניות. אז אתה חייב להיות על ציר רכבת, אז צריך להיות לו, שיהיה לו קל לבוא לעבודה. צריך להיות לו יפה בעיניים, לאן הוא מגיע. איך, הפר, איך האזור נראה. אם הוא מטופח, אם יש פארק, אם יש ירוק, אם, איך הבניין נראה אפילו.
שמה, שלמטה יש את כל הפסיליטיז, שיש לו ספר, ושיש לו סופר.
בדיוק, שיהיה בתי קפה, ושיהיה מסעדות, ושיהיה לו מכון כושר כדי לעשות את הכושר שלו, ושיהיה לו איפה לחשבת לאכול צהריים, ואולי בירה בערב, ולפני שהוא חוזר הביתה לעבור באיזשהו פארם או בסופר. ממש לתת לו את כל האווירה, שכל מה שהוא צריך נמצא מתחת לאף שלו.
ולכל זה את דואגת ביחד עם היזם?
כן. בסוף שאתה בונה פארקים, ואני לא מדברת על בניינים שהם קטנים, 10,000 מטר, אני יודעת על פארקים, 50, 60, 100 אלף מטר, צריך לייצר את כל החוויה הזאת. לתת לעובד את ה... היזם חייב היום לעזור למעסיק להביא את העובדים למשרד. אם אתם אומרים שהעובדים לא כך רוצים לבוא למשרד, צריך לגרום איך אתה גורם לעובד לרצות לבוא למשרד.
לא, הוא גם רוצה את החברה, שכאילו רוצה להיות... כאילו בטח פתוח לכל החברות, שכל אחד ירצה לבוא ולזכור אצלו את המשרדים.
נכון, אבל אתה צריך לחשוב בראש של המנכ״ל, של אותו מנכ״ל חברה, איך הוא צריך בסופו של דבר להביא את האנשים שלו למשרד.
אין מקומות שכבר, כאילו, היזם כבר יודע בדיוק עבור מי הוא הולך לבנות את הנכס?
יש, זה בסוף הבוננזה. זה בגדול חלומו של כל יזם, לקנות קרקע ושלו את הלקוח עוד לפני שהוא...
כן, כי אז הוא קצת נעול גם במחיר.
כנראה שאם הוא החליט לחתום על העסקה היא טובה לו, והוא לא עשה את זה סתם.
אוקיי.
אבל זה באמת הבוננזות, וזה חלומו של כל יזם. בסוף רוב היזמים בונים ללקוח ספקולטיבי.
בעצם מה שאני מכירה, כשאני עושה הסכמים של סוחרים גדולים, שסוחרים קומה, 2, 3, 4, זה הכל רמת מעטפת בעצם.
נכון.
גם אצלכם זה הכל רמת מעטפת, שום דבר לא מותאם, אפשר לנסוע על הקורקינט החשמלי בתוך המשרד, כל הדברים האלה ש...
בסוף, אני עובדת עם חברות ציבוריות ומוסדיות שמשווקות פרויקטים להשכרה. ושעושים את הפרויקטים להשכרה ולאלפי מטרים, כמו שאת אומרת, קומה 2 עד 10,000 מטר ללקוח. אתה משווק את זה ברמת מעטפת. והלקוח קצה הוא זה שבונה לעצמו את המשרדים, טיילור מייד, בהתאם לצרכים שלו.
הם מתאים את זה אליו.
בהתאם לצרכים שלו, יש כאלה שרוצים הרבה אופן ספייס, הרבה חדרים, שטחים ציבוריים. האדריכלים, כל אחד מגיע עם הרעיונות המטורפים שלו.
כן, האדריכלים היום גם נהיו, התאימו את עצמם גם לכל הסיטואציה הזו, שצריך כאילו לעשות, להכין את המשרד לעובד, כאילו, שכל עובד שמגיע לרעיון עבודה, כן, אני שומעת את הסיפורים האלה, באמת, הם ממש מתאמצים.
נכון.
ממש מתאמצים.
יש סיפור על איזושהי חברת הייטק שיושבת בהרצליה, שהסיפור ששמעתי מהמנכ״ל, זה שהגיע אליו עובד, שהוא מאוד רצה לגייס אותו לרעיון, והוא שאל אותו, נו, איך נראה לך? כבר היה בכמה רעיונות. הוא אמר, את האמת, לא ממש בא לי להיות פה. לא מזמין אותי. המשרדים לא מזמינים. לא כיף לי עם השטיח הזה, לא יפה פה. אחרי הרעיון הזה, החברה, חברה גדולה, כמעט 10,000 מטר, לקחה, עשתה שיפוץ כללי בכל המשרדים שלה.
מדהים.
סיפור אמיתי.
לא, האמת היא, יכול להיות שהוא פתח להם את העיניים פשוט, זה לא, זה בסדר. זאת אומרת,
לא, בסדר, אנשים... בטח שזה בסדר, אבל תבינו כמה כוח יש לעובדים, זה כאילו, זה... אחד שמגיע לרעיון עבודה, הופך 10,000 מטר.
חברות בסוף מתבססות על כוח האדם שלהם.
נכון.
זה מה שעושה חברה.
אנחנו שומעים כל הזמן סיפורים של... זה, שוב פעם, זה בדרך כלל זה בהייטק, שבאמת, כאילו, השכר זה בסדר, זה כבר כאילו טריוויאלי, ואז אוקיי, ומה אני מקבל עוד? כאילו, מה, זה לא, השכר ברור, כאילו, זה כבר, כאילו, לא מדברים על זה כבר.
עושים קומות לכלבים, ושאפשר, כן, כל מיני סיפורים כאלה.
לונה פארקים לכלבים, ג'ימבורי לילדים, חדרי כושר, חדר מוזיקה.
אבל זה מושך, תשמעי, זה...
מאוד, נכון, זה כיף לבוא למשרד ככה.
זהו, בסוף אנשים רוצים לבוא למקום שכיף להם.
כן.
דיברת על ההיברידי אגב, ובאמת באמת זה משהו שאני לא כל כך מבינה מה קורה היום. כאילו, כן עובדים מהבית, לא עובדים מהבית, איך זה עובד היום? כי אז זה אומר שכאילו בעצם צריך להפעיל, לתפעל כאילו שני, משרד ראשי ועוד משרד בבית.
כן, בגדול משרדים היום מתבססים על לפטופ. אפשר עם הלפטופ לעבוד מכל מקום. יש את העבודה ההיברידית שנשארה איתנו מהקורונה. בגדול, שלושה ימים, הממוצע, בסדר, שלושה ימים, חברות הייטק, שלושה ימים בשבוע עובדים במשרד, יומיים מהבית. חברות אחרות, שעוד הפעם, הייטק זה סיגמנט אחד בשוק. הוא לא כל השוק. אז כן, אני מכירה חברות ביטוח שהם יום אחד בשבוע בבית. כן, יש את התנועה הזאת. אז אתה מחזיק לפטופ, שולחן בבית ועובד, ומגיע למשרד כל שער הזמן. ולחילופין, יש חברות שמתנהלות עם משרדי לוויין, שזה תופעה שהולכת וגדלה היום, שאני מאוד מאמינה בה, שאתה בא ומחזיק את המטה שלך במקום מסוים שממנו גדלת, היית כחברה בהתחלה.
תל אביב.
לא, יש תל אביב, יש כאלה שמחזיקים את זה גם, לא יודעת, ברעננה, ויש כאלה שיחזיקו את זה גם ברחובות, זה תל אביב איפה היא נמצאת. ואז מייצרת משרדי לוויין בצפון, בדרום, במרכז, כדי שלעובדים שלהם גם יהיה יותר נוח להגיע.
מה זה לוויין? כאילו, משרדים קטנים שהם שלוחה של המשרד הגדול בעצם? בדיוק.
יש חברה גדולה ברעננה, יושבת, היא אומרת, יש לי חלק מהצוות שלי, גר בתל אביב, מעדיף להגיע לתל אביב. אני אקח משרד יותר קטן בתל אביב, כי אני לא צריך את כל ה-5,000 מטר בתל אביב. לא רוצה לשלם את השכירות, לא רוצה לשלם את הארנונה, לא רוצה לשלם את כל מה שמשתמע מלהיות בתל אביב. ואני אפתח 1,000 מטר לאותם עובדים שנמצאים בתל אביב, ויבואו למשרד בתל אביב. זה תופעה שהולכת וגדלה לאט לאט. אני שומעת על יותר ויותר חברות שעושות את זה, ובמיוחד אחרי הקורונה זה ככה
משתמש. ואז מנגישים בעצם את המשרד לעובד.
בדיוק. ואז העובד יכול להחליט אם הוא רוצה ביום הזה להגיע למשרד שליד הבית שלו.
זה גדיל את הביקוש למשרדים הקטנים, לא?
זה לא. כי משרד, תלוי מה זה משרד קטן. זו שאלה.
תלוי מה, לא, את יודעת, כל אחד מה שהוא צריך. 500, 600, 700 מטר. אני מניחה שזה יגדיל את הביקוש אם זה, אם זה העניין.
החברות האלה שיותר עושות משרדי לוויין, אז ידברו על גם על לוויין יהיה 1,000-2,000 מטר.
הבנתי.
3,000 מטר.
משרדי לוויין זה בדרך כלל בחברות גדולות, כאילו, סביר להניח.
בחברות גדולות, כן, לא בחברות הקטנות יותר.
וגם, זה גם חיסכון בעלויות, בסופו של דבר, אין מה לעשות. משרדים בדרום, בצפון, איפה שזה לא, אולי בירושלים פחות. אני מניח שזה עלויות אחרות מתל אביב.
ברור.
זה ברור. אבל מה שכן, דבר אחד כן למדנו, כי בהתחלה, כשהתחילה הקורונה, זה היה כזה מין שוק כזה, וכאילו היה נראה שזהו, כל התחום של משרדים הולך להיעלם, אנשים יעבדו מהבית, מרחוק, נגמר, כאילו לא, לא צריך משרדים, ומה יעשו עם כל המשרדים האלה? ולאט אנחנו רואים שבעצם זה לא באמת מחזיק מים, עובד לא יכול לעבוד, גם זה לא בריא, אני חושב, בכלל, זה לעבוד רק מהבית או רק מרחוק. אנשים כן צריכים להגיע למשרד, וכן צריך את האינטראקציה הזאת. והשילוב הזה עכשיו, האמת היא שאני כל פעם, זה, איך זה בעצם עובד? כאילו, זה, מה, זה שולחן חם, כאילו? אז כאילו, אם מצמצמים, אז כאילו, יש שולחן שיום אחד מגיע זה, ויום אחר מגיע, יושב שם מישהו אחר וכולי.
יש,
אין את הפינה של, כאילו, אתה יודעת, כל עובד רוצה את הפינה שלו, לא?
לרוב, זה מה שחשבו שיקרה, שהנדלן, השטח הנדלן מאוד
הצטמצם.
בגלל שעל אותו שולחן יושבים פתאום שני עובדים. אבל בפועל זה לא באמת מה שקורה. זה כן קורה במקומות מסוימים. אני אומרת, בכללי.
איפה שזה כבר קרה לפני גם.
זה בדיוק.
סדר רואי חשבון למשל.
אותם חברות שמשלמות כל כך הרבה כסף על הטלנטים שלהם ועל הכוח האדם שלהם לא יבואו ויחסכו את הסכום הקטן בסוף על, על השולחן של העובד.
בסוף, זה לא סכום כזה קטן.
זה סכום קטן ביחס לטוטל. כן, זה סכום קטן.
אוקיי.
זה לא שבערך. בסוף,
זה לא רק הסחירות, זה הסחירות, זה כל מה שמסביב.
אבל בסוף
זה,
תחשב כמה שטחים ציבוריים החברות האלה מבזבזות לצורך העניין.
נכון.
זה לא ביזנס, זה לא קור ביזנס שלהם. עובד רוצה את השולחן שלו. בסוף התחלופה, שולחנות חמים, זה לא נעים לכולם. אני לא הייתי רוצה לעבוד ככה באופן.
נכון. גם אני לא. זה נראה לי יכול לייצר תחלופה יותר גדולה בכלל של עובדים, דבר כזה, כי הם חיים בתחלופה.
כי הם מרגישים פחות שייכות.
כן, זהו, זה,
הוא מגיע עם המגירה מהבית.
בדיוק. אחת הבעיות הקשות בקורונה היו שהעובדים לא הרגישו שייכות לחברה. הרי זה לא משנה אם אני עובד בגוגל, באמזון, או בפייפל, או מה שלא יהיה, אני בסוף משבת בבית, עובדת על המחשב. אין לי את השייכות למותג, אין לי את החברים שאני רוצה לבוא בוקר לפגוש.
כן, זה הווי. נכון, יש איזשהו הווי שהוא מאוד מאוד חסר למי שעובד מהבית. זה גם, אני חושבת, מייצר כאילו ריחוק נורא, נורא לא נכון.
דיברו על כל הריחוק החברתי הזה.
נכון, נכון.
אז בקורונה דווקא, שדיברו כל הזמן באמת על הקטנת שטחי המשרדים, די קרה ההפך. בסוף גם רצו עוד מרחבים ציבוריים, הסטריליות, לשמור מרחב,
נכון.
אז רצו יותר מרחבים בין העובדים. פתאום השולחנות של 1.20 מטר לא מספיקים, רוצים 1.60 מטר טיפה להתרחק. יותר שטחים ציבוריים באמת כדי להחזיר את העובדים בחזרה למשרדים, ולא צמצמו עמדות באופן מסיב. אז השטחים דווקא גדלו.
כאילו, זה טלטלה כזאת מטורפת בשוק המשרדים, ממקום שבאמת, כאילו, משרדים ריקים, שלטים להשכרה, למחירה, כל מה למסירה, כאילו, כל מה שרק רוצים, למצב שכאילו אין מטר אחד פנוי, ועכשיו שוב פעם אף אחד לא יודע מה קורה, כאילו עומדים על הגדר כזה.
לי יש תיאוריה בנושא. אני דווקא הייתי, אני בקורונה לא הרגשתי שצריכים להספיד את שוק המשרדים. אני לא מאמינה שבן אדם לא יכול לקום בבוקר, להתלבש, לצאת לראות אנשים ולהישאר. אני לא מאמינה שזה אפשרי. וברגע שהחיסון גם יצא, אז היה לי ברור שהמצב הזה הולך להשתנות. והייתה שנה וחצי שלא הייתה תנועה בשוק. אף אחד לא זז, כולם ישבו על הגדר וחיכו. אנשים גייסו עובדים ולא הגדילו את המשרדים שלהם. לא הייתה את החילוף הטבעי של משרד חדש, משרד ישן, משרד חדש. ואז היה צוואר בקבוק, וביום שזה נפתח, היה זה שהוא התפוצץ.
כן.
והיה שנה שלמה של פיצוץ, מה שחווינו. כאילו השנה עד לפני חודש-חודשיים, שהתחילה קצת הפאניקה. היה ממש פיצוץ בשוק, שהיה צריך בשנה לבוא ולחפות על השנה וחצי שהוא נעצר, ועוד השנה הרגילה, המחזור הרגיל שאמור לקחת בשנה הזאת. ומה שאני חושבת שקורה עכשיו, שיש את ההאטה שמדברים עליה, זה תיקון של השוק. השוק חוזר להיות איפה שהוא אמור להיות. ואנחנו גם קצת שוכחים שפתאום יולי ואוגוסט וחגים, וגם ככה השוק, זה התקופה שהשוק דועך.
גם קשה לבדוק את שוק הנדלן, לבדוק אותו בנקודה של חודש, חודשיים, זה לא עובד ככה, זה תהליכים הרבה יותר ארוכים, זה לא בורסה שמיד, כאילו, הכל, זה לוקח זמן. אבל אין ספק אבל שבתחום המשרדים, זה כל הזמן ups and downs כאלה, כי היו שנים, כמה שנים, לפחות בעשור האחרון דיברו על זה שבנו כמויות מטורפות של מטרים חדשים, כאילו מיליוני מטרים, כאילו באזור מרכז או באזור תל אביב מרכז. ואני יודע שמכמה חברים שאמרו, מי יכלס את כל המשרדים האלה? הכל מוכלס היום. עכשיו עוד פעם, מתכננים והולכים להוציא לפועל עוד פעם מיליוני מטרים, וגם כאן עוד פעם מדברים על זה שמי יישב בכל הזה. זה מפחיד קצת, לא? זה כאילו, זה קצת חוסר ודאות.
אז
כאילו בצד שהוא, שוב פעם, שמלווים יזם שכאילו בא והולך ואת יודעת, זה לא פרויקט שהוא בונה אותו ואחרי שנה הוא מסיים את הכל, אלא זה משהו שלוקח שנים עם הרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד סיכונים.
אז אני התחלתי את דרכי בעולם הנדלן בקבוצת עזריאלי. הייתי בקבוצת עזריאלי כמנהלת שיווק, ואני זוכרת זה היה בתחילת 2016. עמדנו בקומה 48 בבניין העגול, איפה שהמשרדים שלהם, והסתכלנו למטה, ואתה רואה בניינים. אתה רואה את מיטאון, ואתה רואה את עזריאלי שרונה, ואתה רואה את מגדלי אלון, ואתה רואה את תואה, והיו שם כמה פרויקטים, ואתה מבין שיש בבת אחת, ביום אחד, ב-2017, הולכים לצאת לשוק בין 500,000 ל-600,000 מטר. כן. ואתה אומר, מי יאכלס את הדבר הזה? וזה נבלע, תוך שנה וחצי, כן. זה נבלע.
היום אין לך מטר,
היום אין מטר
פנוי שם.
אין למצוא היום 3,000 מטר פנויים תל אביב. כן. קשה מאוד. ואני חושבת שזה גם מה שקורה עכשיו. יש פתאום הרבה בנייה חדשה שמתחילה. אם אנחנו מדברים על המרכז, מה שהולך לקרות בתל אביב בתקופה, תל אביב, הבורסה,
כן.
שהם כבר הופכים להיות אזור אחד. זה כבר אין כל כך הפרדה בין תל אביב לבורסה, מיוחד שנראה את הרכבת הקלה, האדומה, זה כבר יהיה אותו ציר. הכל יצא לשוק מקראת 2024, 2025, 2026, וזה גם כן בסוף איבלה.
אבל אותה פאניקה באמת שאת אומרת, כאילו, את חובה עצירה, רואים ירידה במחירים, או פשוט כאילו אנשים לא עושים כרגע עסקאות, וקצת מחכים לראות מה קורה עם השוק?
אני באופן אישי, יש לי מספר פרויקטים, גם בפריפריה, יש לי את פארק אינפיניטי ברעננה, זה פארק בבעלות רית אחת בסן זהב, זה 150,000 מטר. אחד מהבניינים זה בינה חדש שאנחנו בונים 60,000 מטר, אנחנו שנה לפני תופס 4, ואנחנו באכלוס של מעל 70% שלו. השוק לא נעצר, השוק חי, השוק עובד. יש כן עצירה היום, קצת בעסקאות, אבל זה באמת לאור התקופה, אני מאמינה.
כאילו לא קשור בכלל לריבית,
השוק שנייה
יורד,
השוק מתעצב, פחות חברות צריכות לנוע עכשיו, כי אם כך הרבה זזו, רגע, נו לעשות את הסייקלים הטבעיים שהם אמורים לעשות.
בוא נדבר באמת על כל הרעננה, פתח תקווה, כל הקצת עוטף תל אביב, כאילו שבאמת אנשים יוצאים לשם, וגם שם מתחילים המחירים לעלות, כי זה נהיה הכי קרוב, מה שנקרא לתל אביב. מה קורה שם בכל המקומות האלה?
תלוי איפה. אני יכולה לסבר על המקומות שאני יותר מכירה ועובדת בהם, בין אם זה מתחם האלף, בפרויקט של מגדל ופרשקובסקי, או בין אם זה ברעננה, או בבורסה גם, בבורסה קצת יותר תל אביב. חברות רוצות לצאת מתל אביב. לא לכולם תל אביב מתאימה. תל אביב בסוף היא די דחוסה, היא לא זולה. ובסוף חברה צריכה לבוא ולראות איפה הכוח האדם שלה, כמו שדיברנו, יושב, וללכת לשם, להניע את עצמה החוצה. ומתחיל להתמלא שם, אנשים מתחילים לצאת מתל אביב, בעיקר, וזה כלל זהב, חייב להיות רכבת כבדה. אם אין רכבת כבדה, זה לא יעבוד. אז אם אתה נמצא על פרויקט שנמצא על רכבת כבדה, אתה תראה את, את החברות זזות לשם. ואני חושבת שנראה יותר ויותר גם חברות הייטק זזות לשם. זה התחיל התנועה כזאת לפני המון שנים שהבנקים התחילו לצאת מתל אביב.
ואז חברות בנקים, חברות הביטוח.
ואז חברות הביטוח יצאו מתל אביב. ואז הפיננסיות יצאו מתל אביב.
הייטק יעברו, כי זה כאילו לא מגניב כזה, כאילו, והם נורא אוהבים את ה...
אבל לא כל חברת הייטק היא מגניבה.
אוקיי.
זה הרבה חברות...
הרגת אותם עכשיו. מה? הרגת אותם עכשיו.
זה הרבה חברות הייטק, הן פשוט חברות שמחזיקות כוח אדם שהוא מעל גיל 30, נקרא לזה, שעוזב את תל אביב, עובר לפריפריה,
מגדל... ולא בא לו גם להיכנס
לתל אביב, כן. אני רוצה לגור בתל אביב, כאילו, לגדל משפחה, זה לא בדיוק פשוט. אתה גם לא כל כך בתל אביב. אני צר לי להגיד לך.
היה רוצה להיות בתל אביב.
בתי תל אביב.
כן, כן.
ואז הן יוצאות החוצה, ואני חושבת שכמו שראים את המגמה הזאת עם החברות ה... נקרא לזה אחרות, בנקים, חברות ביטוח, פיננסיות, ככה גם חברות הייטק, בדיוק, מסורתיות, יצאו החוצה, וזה גם מה שקרה בתל אביב, באותם שנים של 2016-17, החברות מרוטשילד. רוטשילד הרי הייתה מרכז העולם של תל אביב. כל מי שהיה מי ומי ישב בתל אביב, בין אם זה איירון סורס או פאלו אלטו כאלה, באיזשהו שלב...
תקשיבי, את נוגעת לנו בעצב הכי זה, אני כשיצאתי לעצמאות, בעצם שהתחלנו את הפעילות של המשרד, אז אין מצב שמשרד כמונו, משרד בוטיק, שמתמחה במיסים, חברות, נדלן וזה, לא יישב ברוטשילד. אין מצב. ישבנו ברוטשילד 8 שנים, עד שלקח לנו כאילו שנים להבין שכאילו בסדר, יש את רוטשילד והכיף, אבל יש עוד מקומות. אבל כן, זה היה סוג של קיבון כזה, שכאילו חייבים להיות ברוטשילד, כי אין מה, רק את רוטשילד מכירים בעולם, כאילו.
נכון. ואז הם אותם חברות גדולות נקרא להם. שרוב כוח אדם שלהם לא גר בתל אביב, ולא בא עם הקורקינטים או עם אופניים החשמליות, יצאו מתל אביב, והיונסון סברה לעזריאלי שרונה, פעלו אל תעברו למגדלי אלון, ונאו...
טוב, זה לא יצאו מתל אביב, מגדלי אלון זה תל אביב.
2016-2017, מגדלי אלון מזרח, בתור מי ששיפקה אותם, היה מעבר להרי האופל.
לגמרי, לגמרי.
משחקי הכס היו שם אז, כאילו, הדבר, אמרו לי, באמת, זה מעבר להרי האופל, היה למזרח.
נכון.
וככה לאט לאט זה מתרחב. עכשיו אנחנו רואים את סימילר ווב, שעברו מעזריאלי שרונה לגבעתיים, לבית הוורד. אם תתחיל להיות יותר תנועה חוצה, כי אין סיבה שלא.
אין סיבה שלא, ונראה לי שגם לא תהיה ברירה.
נכון.
כאילו אי אפשר, יש גבול גם לקפסיטי שאפשר להכניס בתל אביב, כאילו.
כן.
תל אביב תמיד יישאר תל אביב, לא יעזור כלום. לא, זה גם לא בגלל תל אביב, זאת המגמה בעולם, זאת אומרת, בסוף... מי שיכול להרשות לעצמו, יש רוצה לשבת במרכזי הערים המובילות, כאילו, ואותו דבר זה בניו יורק, אותו דבר זה בבוסטון, אותו דבר זה בהרבה מאוד מקומות בעולם.
אבל גם לונדון, זה נכון, אבל היום
תל אביב... העיר גדלה, זה נכון.
היום תל אביב, זה אולי יהיה נכון לעוד כמה שנים, היום תל אביב קשה.
סובלים עכשיו ונהנה אחר כך.
כן, זה קשה.
נכון, נכון.
קשה, רכב... אני מסכימה לחלוטין, אני לא... תל אביב זו תל אביב, אני גרה בתל אביב.
אין מה לעשות, זה תמיד, זה אחת הערים הכי מדהימות בעולם, ויש לה וייב אחר,
וכאילו... חד משמעית, אבל היא לא מתאימה לכולם.
נכון, נכון, זה בסדר, וזה בסדר גמור.
וגם אם תחשוב על כל העולם, לונדון, ניו יורק, תיקח את מתחם האלף בראשון, ותל אביב, מה המרחק ביניהם?
כלום.
כלום.
נכון.
זה אותו מעגל, כאילו, שאתם מגיעים הרבה פעמים נציגים בינלאומיים של חברות בינלאומיות, אז שהם רוצים לעבור משרדים, יש את הנציג הבינלאומי שמגיע לארץ, ועושים את הסיורים בכל מיני פרויקטים, והם לא צריכים להבין למה זה חייב להיות באותו מטר מרובע, כאילו, סביב השלום, ומה השוני בין זה לבין, תקרא לזה מתחם האלף, תקרא לזה פתח תקווה, תקרא לזה רעננה. לא מבינים. מבחינתם זה אותו זמן נהיגה.
זה הרבה יותר חמור. היום זה כבר מתחיל להתשתש קצת, אבל פעם אפילו הייתי מסביר לאנשים, אתם מבינים, יש את רוטשילד, ומרוטשילד יוצא אלנבי. אם אתה בבניין הזה פה, שתי בניינים בתוך אלנבי, או שתי בניינים בתוך רוטשילד, זה כאילו אתה במקום אחר, בעולם אחר. קחי את בסר, צד אחד זה בני ברק, צד אחד זה רמת גן. שוב פעם.
שמתומחרים שונה דרך אגב.
מתומחרים שונה, בוודאי. עכשיו...
הכתובת שלהם. הכתובת שהם ירשמו. נכון, הכתובת שהם ירשמו בלוגו שלהם.
זה גם עניין של מיתוג, זה גם עניין של הרבה מאוד דברים, אבל אנשים רוצים את זה, אין מה לעשות, זה נכון. אני נורא מעניין אותי, כאילו, כי יזמים, שוב פעם, דיברנו על זה קצת מקודם ככה לפני התוכנית. יש נניח מעצב שבא לעצב משרדים, אז הוא עושה משהו כזה, כאילו שהוא נכון לאותה תקופה, לאותו זמן, לאותו רגע, וכאילו, וזה משהו כאילו, לכאורה בטווח הקצר, שוב, ירגו אותי המעצבים, אבל לכאורה. שבא יזם, וצריך עכשיו לבנות, כמו שאת אומרת, מתחם, לא עכשיו איזה בניין בתוך משהו קיים וכל, מתחם שלם, הוא הולך לבנות פה משהו עכשיו לפעמים למאות שנים קדימה. איך הוא חושב בכלל? איך מנתחים את זה? איך כאילו בונים את הקונספט, את כל ה... תשתפי אותנו קצת ככה בהתלבטויות.
קודם כל חזון.
ברור.
אנשים הרבה חזון.
זה חייב. זה חייב להיות. כן.
הרבה אומץ. אני חושבת שהרבה לומדים כבר מהעולם, מה הטרנדים שקורים בעולם. נגיד בארץ אנחנו רואים יותר ויותר את כל הנושא של העירוב שימושים. זה מתחיל להשתרש פה, וזה מה שקרה בעולם, מביאים את זה לפה לארץ עכשיו.
בסוף אנחנו מעתיקים את הכל.
סיבסד.
את החוקים, את
זה. גם האדריכלים, דרך אגב, הכי גדולים, מעתיקים אחד בשני.
לא, מקבלים השראה, מקבלים השראה, זה לא...
כולם השראה, כן, סליחה, השראה. זאת מילה יותר נכונה עליי, בואו להגיד. אבל מסתכלים על הטרנדים שקורים בעולם, בסוף שאתה נמצא ב... אם אתה נמצא בעיר, אתה צריך להבין מה חסר בתוך העיר הזאת, ולתת איזושהי השלמה. גם צריך לדעת להיות מספיק חכם ולהתחדש תוך כדי. כי מה שהתאים לפני 30 שנה עליו דווקא יתאים היום, ויותר ויותר יזמים, אתם רואים, לוקחים נגיד בניינים שהם קלאס בי, ומשקיעים מיליוני שקלים, והם לא עשרות או מאות מיליוני שקלים, ומחדשים אותם, הופכים אותם, לוקחים את השלד, מורידים את קירות המסך, משנים את המערכות, והופכים אותם לבניינים חדשים, משנים, לוקחים שטחים ומקצים אותם לפסיליטיז ויוטיליטיז לעובדים, בין אם זה אזורי התכנסות, עולם אירועים קטן, או לאונג'ים, או דברים שאתה יכול לתת.
התנה לאופניים, התנות לזה.
זה כמובן, זה כבר לא שאלה, אם אין לך חניון אופניים מגודר, אם אין לוקרים ומקלחות, אין בניין, כאילו, זה הדיפולט אמור להיות. באמת.
הם באמת משתמשים בזה?
כן, יותר ויותר. יותר ויותר משתמשים בזה.
יפה, בוא נדבר באמת על כל הטרנד הזה של המגדלי עירוב, שכאילו, אני מתה על זה, כי אני אוהבת להיות באותו מקום, כאילו, תני לי להיות בבית, לרדת למשרד, הגן ליד, הבית ספר ליד, כאילו, אבל באמת הכל הולך להיות שם? כאילו, ברמת הבילוי, הסופר, הכל.
זה תלוי איפה.
זו המגמה, כאילו, אבל?
באזורים מסוימים, כן, אם ניקח את מתחם האלף. מתחם האלף, מי שלא מכיר, זה מגה פרויקט שהרימה ראשון לציון בצורה מופלאה, שנמצא במערב ראשון לציון, צפונית לסופרלנד, שזה 1,000 דונם של עירוב שימושים, של תכנון מדויק של איזשהו שילוב של מסחר, מסחר מבחינת ריטל, בתי קפה, קניון, מגורים, משרדים ומבני ציבור. ממש בנו שם עיר שלמה בצורה מדהימה, שאמורה בסופו של דבר לשרת 5,600 יחידות דיור, עוד קרוב ל-1.5 מיליון מטר מסחר ומשרדים, ואמורה להיות שם עיר. אוקיי. וזה נכון לאותו מקום.
אוקיי, עיר, מה היא תכלול? היא תכלול...
הכל.
גני ילדים.
לא צריכה לצאת החוצה.
גני ילדים, מקווה ובתי כנסת, בתי ספר, קאנטרי. הכל, כל מה שעיר צריכה, ובסופו של דבר זה... שהם בנו, יש איזשהו סרטון כזה שמסבירים איך הם הגיעו לקונספט מתחם האלף. והם מדברים על שנות ה-50 וה-40 וה-30 בארצות הברית, שהמפעל היה מאוד מאוד רחוק מהבית. כי זה היה מפעל והיה המון זיהום אוויר, ואנשים רצו להתרחק כמה שיותר ממקום העבודה שלהם. ודווקא היום שאנחנו כבר מה אנחנו עושים, עובדים על לפטופים. אין פה, אנשים רוצים להיות כמה שיותר קרובים, אנשים לא רוצים כל היום להיות בתחבורה, לא רוצים לבזבז את הזמן על ניידות, אם הכל נמצא לך מתחת לבית. איזה כיף זה ללכת לעבודה, 5 דקות את אוספת את הילדה מהגן, עולה הביתה, ושאת רוצה את יורדת למטה לסופר, וחוזר חלילה.
כן, גינה ציבורית.
כן, הכל. מכירים שם את כולם. זה כיף. זה גם לא מתאים לכולם.
לא, זה מייצר סוג של חיי קהילה, שזה מאוד נכון בעיניי. נכון. לחיים.
אגב, זה ויכוח שהיה לי, זה התלבטות, לא ויכוח, אבל שלי עם עצמי, כאילו, הרבה שנים, מה זה באמת איכות חיים? כאילו, כי האם לגור בתוך העיר קרוב לעבודה ולא לעמוד בפקקים האלה, זה איכות חיים? או לגור, לצאת קצת החוצה, לעמוד קצת בפקקים, אבל לחיות בבית קצת יותר גדול, אולי עם גינה, אולי כאילו זה יותר מרווח וכו' וכו', אולי זאת איכות החיים. ואין כמובן תשובה. עכשיו, אם אפשר לשלב את הכל ביחד, אז בוודאי, אבל הבעיה היא ש... אפשר לעשות רק שבאמת בונים מתחם שלם, כאילו, ומתחילים לעצב אותו מחדש. כשאת לוקחת ומתחילה לעשות טלאים, טלאים, טלאים בתוך מקומות קיימים, זה כמעט בלתי אפשרי בעצם.
זה יותר קשה, כן. זה יותר קשה, ונכון, לכל אחד מה שלא מתאים. אבל נגיד גם עכשיו פה אנחנו נמצאים באזור הבורסה, אז מגדל ביחד עם אזורים בונים פה פרויקט של עירובים ושימושים גם כן. שמגדל אחד זה מגורים, מגדל אחד זה משרדים, למטה יש מסחר, יש פארק, זה גם עירוב שימושים, אז נכון, אין פה את כל בתי ספר, גני ילדים.
פחות עיר.
פחות עיר, אבל יש לך כן איזשהו מתחם אחד שיכול לתת לך את כל הפסיליטיז שאתה צריך בגדול.
כן.
הם גם נמצאים מאוד קרוב, הם בתוך העיר. הם גם נושקים לרמת גן, גם נושקים לגבעתיים, אז שם אפשר לתת את ההשלמה של האב.
ובעיקר חוסך את הנסיעות.
כן.
זה בעיקר חוסך את הנסיעות במקומות כאלה שהם לא עיר. כאילו, באמת, מי שנגיד במתחם האלף, שאת אומרת, לא צריך אוטו בכלל.
לא צריך אוטו.
כאילו,
והכל ממש. מתבסס שם על תחבורה ציבורית, ויש מכוניות, אני מתה לראות את זה, אוטונומיות שאמורות להסתובב בתוך העיר ולאסוף.
מתי זה אמור להיות מוכן?
לקראת תחילת 23 יש כבר את האכלוס של שני הבניינים הראשונים.
של המגורים או של
של המשרדים. כל הפיק יתחיל עם המשרדים, יתחילו לבנות עכשיו את המגורים. אני מעינה שזה תהליך של בין 3-4 שנים, 5 שנים היום שנראה שם באמת כבר עיר עומדת.
וזה מחור כאילו?
יש יזמים קנו את הקרקעות, יזמים התחילו למכור דרך אגב שם את הדירות, והיזמים של המסחר, של
הם מוכרים את הדירות, הם לא מזכירים לטווח
ארוך. והמסחר קנו שם מגדל ופרשקובסקי, כמו שאמרתי, עמות, רוגובין, אשטרו, מקרו, כל השחקנים הגדולים קנו שם, וזה להשכרה יהיה.
יפה. ממש.
אני הייתי לפני שנתיים בערך בפלורידה, באיזשהו סוג של עיר שבא גם כן יזם, באמצע כלום, כאילו כלום, אין מסביבו כלום. קנה איזה מין חווה מטורפת של אלפי דונמים, ופשוט הקים עיר ירוקה, עיר ירוקה סולארית. עכשיו, כאילו כמובן יש איזה מתחם עצום, אז נבנה בשלבים, זה הולך לבנות על פני 25 שנה, וכולי, אמורים להיות שם איזה משהו כמו 20-30 אלף בתים פרטיים בסוף, אבל עשו שם גם כזה נחמד באמצע, כאילו זה, הכל סולארי כאילו בעצם אין, כאילו עובד על השמש. ולמה אני אספר את כל הזה? כי יש שם גם כזה מין למבקרים, אז יש אוטובוס אוטונומי שנוסע כזה ועושה סיור קטן בזה ומראה מה זה הולך להיות וזה, ונוסע לבד. מדהים, כאילו, פשוט מדהים. אז כמובן אפשר להתווכח, אפשר תמיד לעשות יותר ירוק ויותר זה, כי יש דברים שם עדיין שהם זה, כי מכוניות עדיין נכנסות פנימה, מה שלא אמור אולי להיות וזה, אבל אני מניח שבעתיד זה ישתנה. אבל זה מדהים, גם כן, איזה חזון, כאילו, בן אדם שבא, באמת, אין שם כלום ליד. פשוט מדליק.
מעניין.
כן. זה כאילו עכשיו באמצע הנגב, פתאום בא איזה מישהו, קונה שם איזה אזור מטורף, ופשוט מקים עיר. כמובן, זה פרויקט שלקח
בטח. זה יכול להיות עוד יקרה.
כן, זה בסוף יקרה, זה בדיוק מה
שאמרתי.
כן, 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 בהחלט, בהחלט. אבל אני אומר, איזה חזון, איזה כאילו, איזה ויז'ן, איזה כאילו השקעה, זה גם שם עם כל זה שזה ארצות הברית, וכל התהליכים הרבה יותר מהירים, אני מניח שלקח לו בטח גם כן לא מעט שנים לקבל את כל האישורים וכולי, כי בכל זאת זה מדהים, 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 מדהים.
יפה. טוב, האמת היא שהדבר האחרון שכאילו מעניין אותי לדבר עליו, זה באמת כל השקיפות
שלך. אחרון אבל.
לא, לא, כי אני הסתכלתי על השעה, כי ראיתי את השעה.
כן, כן, אנחנו בסדר.
זה השקיפות של המחירים, שבאמת, כאילו גם דיברנו על זה לפני, אנשים לא יודעים, אלא אם כן מפה לאוזן, כמה אתה סוחר, כמה אתה סוחר, כמה אתה מזכיר, כמה אתה לא באמת יודעים מה המחיר למטר, אין איזשהו אתר שבאמת משקף את המחיר העכשווי כל פעם של הנכסים המסחריים, וזה יוצר איזשהו כאילו מקום לא נכון בעיניי, כי חוסר שקיפות היא תמיד, תמיד זה לא משהו נכון.
תלוי למי תמיד.
תלוי בדיוק, תלוי למי.
אבל שוב פעם, מול ארצות הברית, כי בארצות הברית את יכולה לראות על כל נכס, על כל זה, על כל נקודה, הכל, פשוט הכל.
אבל זה לא ארצות הברית, זה ישראל. נכון. אני מסכימה שיש פה איזשהו אי ודאות תמיד בעסקאות, מה קורה איתם, ויש כאן את החברות שהן בורסאיות ומחויבות לדווח לבורסה, ושם במאיה אתה יכול למצוא הרבה מאוד
אינפורמציה. שם מפשפשים תמיד, נכון.
אבל זה ממש לקוטט
רגעיים. וגם קשה למצוא את הסכומים, כאילו.
וזה גם לא כולם מחויבות. אבל כן, המצב בישראל הוא שונה. אולי גם זה ישתנה עם הזמן. אני חושבת שזה צריך להשתנות. ונראה מה יהיה.
כאילו זה יוצר איזשהו חוסר שוויון כזה.
מה זה חוסר שוויון?
שאפשר להגיע ולזכור במחיר X, שבעצם זה לא המחיר שמשקף את המחיר למטר הנכון.
מי החליט מה זה המחיר הנכון למטר?
זו בדיוק הבעיה. שאין לנו מישהו שמחליט.
עניין של היצע וביקוש. אם יש לך פרויקט מבוקש, אתה תעלה את המחירים שם.
כן, אבל כן, את מדברת על בניינים שלמים, אני מדברת נגיד על בניינים שיש בהם ריבוי בעלים, אז אפשר הרבה יותר לשחק עם זה.
אז בן אדם יכול ללכת ולבדוק עם כמה בעלי נכסים.
כן, צריך ללכת לבדוק, כן. צריך לעשות את השיעורי בית, כאילו, צריך ללכת, כאילו, לקטט רגליים, כן.
זה המצב.
היה לנו זה, מרואיין שבעצם היה שולח לקוחות סמויים כאלה, עושים מחקרי שוק, ותמיד בחברות המתחרות לראות בכמה הם מוכרים.
כן, אבל זה מדהים שצריך לעשות את כל התהליכים האלה ולשלוח מישהו.
כן, אבל מצד שני אנחנו מדינה קטנה, תוך שנייה את יודעת פה הכל, כאילו עם כל זה שזה כאילו קשה וזה, קצת את כאילו שואלת קצת כמה טלפונים, את יודעים פה הכל.
אני באופן אישי מפחדת לעשות את כל הדברים האלה, כי יכירו אותי בסוף ויגידו לי.
את מה, את הנושא של לקוח סמוי?
לקוח סמוי.
לא, אבל זה לגיטימי.
כולם מכירים פה את כולם במדינה, לא רק קל להשיג את אינפורמציה אם רוצים.
כן.
והאינפורמציה שאתה מציג, אולי היא לא אחד לאחד המציאות, אבל כנראה היא לא רחוקה מהמציאות.
איך את, כאילו ככה, שמסתכלים קדימה, זה איך את אופטימית לגבי שוק הנדלן בארץ?
מאוד, מאוד. אין מה לעשות. יש 35,000 איש כל שנה, נכון לשנה שעברה, מהמכון הסטטיסטיקה, שנכנסים לשוק העבודה. 35,000 אנשים, זה בערך 500,000 מטר. בסוף יש פה גידול טבעי של השוק. גם אם עכשיו זה 35, בעוד שנתיים זה 40,000. המדינה הזאת היא אחת...
זאת אומרת שההיצעה פה תמיד יעלה על הביקוש.
תמיד.
זאת אומרת, הביקוש יעלה על ההיצעה.
זה גם בנדלן המניב, גם במגורים, בכלל.
טוב, מגורים המצב עוד יותר, הרבה יותר גרוע.
זה בעיה. אין פה, יש פה יותר, יש פה המון אנשים, פחות מדי קרקעות שמתפתחות. ואני אופטימית. אני שמחה עם המקום שאני...
בסוף אבל אני חושב שזה גם משהו שהמדינה בעצם קובעת, כי המדינה יכולה להחליט עכשיו להציף את השוק כאילו בכמות מסוימת של זה, ולצמצם את הפער, או להקטין אותו, או לבטל אותו בכלל. זאת אומרת, זה לא כזה מסובך, אבל כנראה שאין לה באמת אינטרס לעשות את זה.
זה משהו שאני באמת לא יודעת להגיד.
כי בסוף המדינה פה מחזיקה ברוב הקרקעות בארץ, אז כאילו זה, אתה יודע, אם אתה רוצה עכשיו להוציא כמות מדירה.
אתה מוציאה.
כן, או מורידה טיפת המחירים של שמנהל מקרקעי ישראל מבקש וכולי, ופותרים את הבעיה. אבל כן, הכל בסוף נשלט דרך אז.
אין לי את התשובה על המזור.
כן. וגם דבר נוסף שאני חושב שגם זה גם כאילו חלק ממה שקורה פה, זה בסוף השליטה של הבנקים. כי את יודעת, אם הבנקים עכשיו, חלק גדול מהצירה עכשיו של העסקאות, זה בעצם הבנקים כרגע עצרו אשראי. אבל בנקים זה עסק, והם חייבים בסוף לשחרר את זה. אז זה היה להם תקופה באמת של פריחה.
וגם בנקים, שנייה רוצים להבין מה קורה.
נכון.
יש פה איזשהו אפקט פסיכולוגי שמתגלגל על כולם.
נכון. הבעיה היחידה זה אלה שבאמת על הקצה, בדיוק על זה שבדיוק צריכים לסגור את הזה ולא מצליחים לממן, או כאילו נתקעים פתאום, ואז כאילו בעצם הם אוכלים אותה כנראה, אבל...
בשוליים.
אבל זה בשוליים. שוב פעם, מה זה בשוליים? זה בשוליים, אם זה, את יודעת, אם זה משבר כזה קצרצר, אם זה פתאום נהיה יותר ארוך, אז...
כן.
זה יכול להיות שרשרת, וגם אתה יודעת, כל אחד שנופל, זה שרשרת שלמה של... אבל כן, הרכבת הולכת לשנות את כל מה שאנחנו מכירים, אה?
את כל מה שאנחנו מכירים. אנחנו עדיין עד היום לא מאמינים לזה.
האמת היא שאת יודעת, את עוברת במתחם התחנה שם, לא רק התחנה, גם יש את הפארק המסילה.
פארק המסילה.
היה פה לפני 100 שנה את הרכבת, עד לבנון.
מה קרה לה?
לא, וכאילו, עכשיו אנחנו נזכרים, כאילו, זה הגיע הזמן, נזכרנו כאילו להתחיל לבנות, זה פשוט הזוי.
זה נראה כמו חזון אחרית הימים שאתה רואה את הרכבת נוסעת.
כן, ממש.
זה נורא מרגש, האמת היא. אני גרה לא רחוק משם, ואני רואה אותה לפעמים עוברת ביום, ואני כאילו...
כן, יש מלא נסיעות ניסיון.
כן, יש פה רכבת, זה נראה...
תקשיב, זה אדיר. אולי ברמת החייל, 3-4 תחנות בתוך העיר, את לא צריכה לחשוב פעמיים אחרי, את לא לוקחת לא אוטו ולא אוטובוס ולא כלום. כאילו זה... כל העולם עובד ככה, כאילו זה...
בעיקרון הרכבת אמורה לשנות פה את כל המציאות, אבל השאלה שאני שואלת, אם זה לא טיפה במים, אם היא באמת תצליח לספק את הצרכים שנדרשים פה על מנת לייצר תנועה חופשית, כמו שאנחנו מדמיינים
ורוצים להיות באירופה. בקוצר רוח.
זאת השאלה שנראה לי צריכים לשאול, אם זה ייתן את הפתרון באמת.
בטווח הארוך כנראה שכן, אבל הטווח הארוך זה עוד הרבה שנים, זאת אומרת, זה לא יקרה בזה. אבל אנחנו כבר רואים ניצנים כאלה, שלמשל, בחליה, זה איזי מלונות, שלקחו כאילו 5,000 מטר, נדמה לי, ברמת החייל. כי הם בונים בעצם על מלון זול, שיהיה קרוב לרכבת, ואז תוך 10 דקות, רבע שעה בתוך העיר. דבר מדהים. הם רואים, זה מגמה, זה שוב פעם, זה הניצנים הראשונים.
אני לא חושבת שזה המלון, זה יותר רפואי נראה לי.
לא, המלון, היום יש מלון ברמת החייל...
לאונרדו?
כן, לרפואי.
זה רפואי.
חושבת שמשם זה נלקח הרעיון, זה מלון
שאורי. אם זה מלונות לדעתי, הם דווקא בונים על...
על תל אביב?
כן. תקשיבי, את נוסעת היום לחול, שוב פעם, אלא אם את עשירה מאוד ואין לך בעיה הזה, אבל... מרביתנו בדרך כלל, נוסעת אפילו ללונדון לזה, את לא חייבת למצוא בסנטר של הזה, את לוקחת טיפה צידה, נוסעת כמה דקות ברכבת, ואת מורידה את המחיר של המלון, בחצי נניח, כאילו, אז זה מקובל, כאילו עכשיו, כשאין רכבת, ואת צריכה פתאום לעמוד בפרקים שעה, זה לא מגניב.
אני מאוד מקווה.
אני חושב שזה ניצנים ראשונים, זה הולך לשם, כאילו, שוב פעם, תדעתי, מרכבת עושה לא תתפקד, והנה, עכשיו קיבלנו הודעה, הבת שלי חיילת בחיפה, שעכשיו שבוע שלם לא יהיה רכבות, כל הרכבות הישירות מחיפה הזה לא עובדות. כאילו, בחיית, מה נסגר איתכם? אז צריך להתחיל להסיע אותה וכאלה, כי מפונקת.
יש אוטובוסים דרך אגב.
כן, אבל תחשבי שפתאום כל החיילים האלה שנוסעים כאילו ברכבות הם באוטובוסים שגם ככה עמוסים בטירוף, זה כאילו זה...
תחשוב על כל ההורים שעכשיו הולכים להיות באוטו לקחת את הילדים.
נכון, נכון. לא, לא, אני... אז כאילו אני אומר, אם בסוף באמת זה יעבוד כמו שצריך, כמו שזה עובד בכל מקום בעולם, תקשיבי, אני הייתי לפני שנים בפראג. פראג, תדעת, לא איזה מקום, כאילו, זה גם, תדעת, יש שם רכבות אמנם עתיקות, אבל על השנייה שכאילו יש לך את השעות, ועל השנייה שהרכבת צריכה להגיע היא בתחנה, והיא יוצאת בזמן.
זה כל אירופה.
זה תענוג.
אני חזרתי שבוע שעה בברלין. אין על הרכבות שם. אתה פשוט כאילו מטורף. לכל מקום שאתה רוצה להגיע, רכבת, טרם, הכל מדויק, הכל על הדקה.
ציריך, שווייץ. תוך
שתי דקות זה מגיע וזה מגיע.
כן, את לא מבינה את השפה, את לא יודעת לקרוא את השפה, ועדיין זה קל לך ואת יודעת להתנהל בזה. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה פה.
יום אחד.
כולם חכים לזה ממש, אה? רכבת, בוא נראה.
כן, למרות שלדעתי כשיהיה רכבות ממש, אז כבר יהיה מכונות אוטונומיות.
אוטונומיות, כן.
שזה חלק שאלות, אם לא עובדים יותר מדי על תשתיות פה.
מה יבוא קודם?
על ה-30 שנה קדימה שאנחנו כבר לא נצטרך את זה.
נטלי, היה לנו עונג רב להריח אותך.
לי, תודה רבה.
אני מניח שאנחנו נריח אותך בהמשך בתוכניות בעתיד. תמשיכי לעשות את מה שאת עושה הכי טוב.
כיף שבת, תודה שבת אלינו.
שמחתי להכיר מאוד.
כיף גדול. אז תהיו טובים, תעשו טוב, ונתראה. ביי.
ביי.